חולין דף קוף י' ד', מתחילים בעזרת השם, דף קוף י' ג' עמוד ב', חמש שורות מלמטה, התמר. אדם בא, לוקח חתיכת חלב, שומן שהוא אסור באכילה, מכניס אותו בתוך סיר, ולא פחות ולא יותר, הוא פותח את המקרר, מוציא משם את הקד של החלב, שופך לתוך הסיר על החלב, מדליק את האש ורוצה לבשל את שתיהם ביחד. בא שם איזה יהודי ירי שמיים וצועק לו, אדוני, זה הרי בשר בחלב מה שאתה מבשל כאן עכשיו. הוא לא מתייחס וממשיך לבשל. האם הוא יהיה חייב מלכות על זה שהוא בישל בשר בחלב או שהוא לא יהיה חייב מלכות? ככה הגמרא מבינה עכשיו את המחלוקת שמובאת מיד בתחילת הגמרא. התמר, המבשל חלב בחלב. רבי עמי ורבי אסי נחלקו בהלכה של העונש אם הוא אמור לקבל או לא. אחד אמר לוקה ואחד אמר אינו לוקה. לימה באק המפלגי, בוא ונאמר שבדבר הזה הם נחלקו. דמנדה אמר לוקה, כסבר איסור חל על איסור. זה שסובר שהוא לוקה, סובר שאדם שהלך ואכל חלב, עצם זה כבר יש עליו איסור של חלב. הוא עוד הלך ואכל חלב שהתבשל עם חלב, הוא יהיה חייב גם על זה שהוא אכל בשר בחלב. איסור של בשר בחלב, חל על איסור חלב. ומנדה אמר אינו לוקה, כסבר, אין איסור חל על איסור. זה שסובר שהוא לא לוקה. יאמר, תראה, אותו בן אדם הרי כבר חייב על זה שהוא אכל חלב. אז האיסור של בשר בחלב לא חל עליו. כי כבר יש פה על החלב הזה איסור אחד, האיסור של בשר בחלב לא חל על האיסור הזה. ומכיוון שעל אותו בן אדם יתרו רק, אל תבשל את החלב בחלב, משום בשר בחלב. וגם כשהוא אכל אחר כך, מסתבר שיתרו בו רק על זה שהוא בא לאכול בשר בחלב, ולא על החלב. ומכיוון שבן אדם שלא יתרו בו התראה מפורטת, אז הוא לא יהיה חייב, וכאן ההתראה שיתרו בו זה על בשר בחלב, והאיסור של בשר בחלב בכלל לא חל כאן על איסור חלב, כי אין איסור חל על איסור, לכן הוא לא יהיה חייב גם על זה שהוא אכל חלב, הוא לא יהיה חייב מלכות, מכיוון שלא יתרו בו על החלב, ועל מה שכן יתרו בו, הרי באמת האיסור לא חל בכלל, ככה הגמרא הבינה. אומרת הגמרא, לא חייב להיות שבזה הם נחלקו. כולה על מה אין איסור חל על איסור, באמת בזה כולם מסכימים, שיש רק את האיסור חלב כאן, כי האיסור בשר וחלב לא חל על האיסור של חלב. האכילה דכולה אלמה לא פליגי דלא להקי. על זה שבן אדם הלך ואכל את החלב עם החלב, שהתבשל בחלב, בן אדם הלך ואכל מזה, מסתבר עם כפית, הכניס לפה, אותו בן אדם שיתרו בו, אתה אוכל עכשיו בשר בחלב, בשר בעצם זה חלב, חלב בחלב וזה בשר בחלב, ועל זה לבד הוא אמור לקבל מלכות, וזה מה שיתרו בו. אז על זה הוא לא יהיה חייב, כי זה לא נכון. הוא לא חייב עכשיו משום בשר בחלב, הוא חייב רק על החלב, ועל החלב לא יתרו בו. בזה כולם יודעים שהוא לא יהיה חייב מלכות. כי פליגי, כל המחלוקת כאן זה הבישול. האם על עצם הבישול שהוא בישל חלב בחלב, בשר בחלב, הוא יהיה חייב או לא? מנדה אמר לו הסיבה היא כי לעניין בישול חד איסור ההוא. אין פה את האיסור של חלב. חלב, אין איסור לקחת חלב ולבשל אותו. יותר מזה, בן אדם יכול לקחת חלב, להכניס אותו בתוך כוסית, להניח על פמות ולהדליק אותו בתור נר, נר של חלב. כי הרי חלב לא נאסר בענה, הוא רק נאסר באכילה, בטח שהוא לא נאסר בבישול. אז כשאדם בא ומבשל חלב בחלב, בשר בחלב, על עצם הבישול הוא לא עובר משום חלב, רק על בשר בחלב. לכן הדעה שמחייבת סוברת שהוא יהיה חייב. ומנדה אמר אינו לוקה, יש לו פה חשבון מעניין, למה? לאחי הפקה רחמנה לאכילה בלשון בישול, למה כשהתורה אומרת את האיסור לא לאכול בשר בחלב, לא כתוב לא תאכל גדי בחלב אמו, כתוב לא תבשל גדי בחלב אמו, למה זה באמת נאמר בצורה כזאת? כדי לעשות היקש בין הבישול לבין האכילה, כיוון דעל אכילה לא לקי, הבישול נמי לא לקי, ומכיוון שיש היקש בין אכילה לבין בישול, אז כמו שעל אכילה בן אדם לא יהיה חייב מלכות, כי הרי אין איסור של בשר בחלב חל על האיסור של חלב, ויתרו בו על הבשר בחלב. אז אותו דבר גם על בישול, שפה יש רק איסור של בשר בחלב, גם על זה הוא לא יקבל מלכות, בזה שהתורה אמרה את האיסור של אכילה, היא קראה לזה בישול. זה לשון אחד במחלוקת. ואיק עדה אמרי, יש כאלה שאומרים לשון אחרת במחלוקת, שלפי זה כולם מודים שאיסור לא חל על איסור, כאן יהיה רק חלב, לא יהיה פה איסור של בשר בחלב בעניין של אכילה, כי אכילה כבר בן אדם חייב על האיסור של חלב, הוא לא יהיה חייב על האיסור של בשר בחלב. מה המחלוקת אם כן לגבי אדם שאוכל את החלב והחלב שהתבשלו? אז אומרת הגמרא ככה, הבישול כולי על מה לא פליגי דלקי, זה אין על מה לדבר. כשאדם מבשל חלב בחלב, אז הוא יהיה חייב על הבישול משום בשר בחלב, למה? כי אתה לא יכול להגיד כאן אין איסור חל על איסור, אין איסור של בשר בחלב חל על איסור של חלב, כי הרי חלב אין שום איסור לבשל. רק בשר בחלב יש איסור לבשל, אז יש פה רק איסור אחד, אז זה ודאי הוא יקבל מלכות על הבישול הזה. במה הם נחלקו? אז במה הם נחלקו? כי פליגי האכילה. על זה שמאדם הלך ואכל את החלב עם החלב הזה. מנדה אמר אינו לוקה, זה מובן מאוד, למה? כי הרי אין איסור חל על איסור, ובכיוון שבבן אדם הזה יתרו רק על העניין של בשר בחלב, ולא חל האיסור של בשר בחלב על האיסור של חלב, לכן הוא לא יקבל בכלל מלכות. ומנדה אמר לו, כן, למה באמת הוא יקבל מלכות? להכי אפקה רחמנה לאכילה בלשון בישול, לכן התורה הוציאה והתבטאה, וכשרצתה להגיד לא לאכול בשר בחלב, היא ביטאה את זה בלשון של בישול, כדי ללמד אותנו. כיוון דה הבישול לקי, מכיוון שהוא יקבל מלכות על זה שהוא בישל חלב בחלב, משום בשר בחלב, כי הרי אין איסור לבשל חלב, אז אין כאן איסור אחד של חלב, האיסור היחיד זה רק בשר בחלב, אז על זה הוא יקבל מלכות על עצם הבישול. האכילה נמי לקי, לכן מההיקש הזה אנחנו לומדים, שגם על האכילה שהוא אכל את החלב בחלב, הוא יהיה חייב מלכות. והיא בהתאם ההסבר נוסף, שכולם גם כן לפי ההסבר הזה מודים שאין איסור חל על איסור, אלא מר אמר חדה, זה שאומר שהוא לא לוקה, מתכוון להגיד שהוא לא לוקה על זה שאדם אכל בשר את החלב בחלב, ומר אמר חדה, מה שאמרנו שכן אדם לוקה, זה מדבר על הבישול, באמת על זה שהוא בישל חלב בחלב, שאין כאן את האיסור של חלב בבישול, יש כאן רק את האיסור של בשר בחלב, על זה באמת הוא יחייב מלכות. ולא פליגי, באמת אין מחלוקת, אלא כל אחד דיבר על עניין אחר. שואלת הגמרא קושייה, על זה שסובר שאין איסור חל על איסור, כשיש פה בשר וחלב וחלב, כמו שרצינו לומר. שואלת הגמרא מי טבעי, המבשל במי חלב, אדם שמבשל בשר לא בחלב אלא במי חלב, אחרי שהולכים ומגבנים גבינה מהחלב, אז המים שנשארים נקראים מי חלב, זה לא נקרא חלב אימו, זה לא בדיוק חלב, אז מצד דין תורה לא חייבים על זה שהוא בישל בשר בחלב, זה רק אסור מדרבנן כמו שתוספות כאן כותב. לכן הוא יהיה פטור מהאיסור של בשר בחלב מדין תורה. אותו דבר גם דם שבישלו בחלב, הוא גם כן יהיה פטור מדין תורה וזה יהיה אסור מדרבנן משום בשר וחלב. העצמות והגידים והקרניים, והטלפיים, הכוונה לפרסאות שברגלי הבהמה, שבישלן בחלב, גם כן הוא יהיה פטור, כי לומדים לא תבשל גדי, לומדים כמו שגדי, זה, יש לו בשר שנאכל, ככה דווקא החלקים שנאכלים, אבל הרשימה שהבאנו זה לא נאכל, לכן אין בזה את העניין שבשר וחלב מדין תורה. ופה זה העיקר. הפיגול, אם מדובר פה על קורבן, שבשעת אחד מהעבודות המעכבות, לדוגמה שחיטה, חישבו ששוחטים את הקורבן, על מנת שיוכלו את הקורבן אחרי הזמן, אז הקורבן הפך להיות פיגול. והנותר, אם לא חישבו בשעת הקרבת הקורבן שיוכלו את הקורבן אחרי זמנו, אלא בפועל לא אכלו את הקורבן בזמנו, זה נקרא נותר. והתמה, קורבן שנטמא, שלושת האיסורים האלה, שבישלן בחלב. הוא לקח למשל נותר, בשר שנשאר לו אחרי הזמן של הקרבת קורבן. אם אנחנו מדברים למשל על קורבן פסח, שזה אחד המקורבנות המפורסמים, שמקריבים את זה בערב פסח, אוכלים את זה בליל הסדר, ביום ראשון, ביום טוב של פסח כבר אסור לאכול את מה שנשאר מקורבן פסח. ובן אדם הלך, ומחתיכת בשר של הקורבן פסח, הוא בישל את זה בחלב. הוא יהיה חייב. רואים מכאן שהאיסור של בשר בחלב חל על האיסור של פיגול או נותר או טמא. אז אותו דבר גם אנחנו רואים מכאן שהאיסור של בשר בחלב חל על איסור. כי לומדים מזה שכתוב פעם אחת, אחד מהפעמים מיותרות, את המילה גדי לרבות שאיסור חל על איסור. אומרת הגמרא, אי תנא סבר איסור חל על איסור. אתה מביא פה ראיה מברייתא שהאיסור של בשר בחלב חל על פיגול, על נותר או טמא. בסדר, יש טענה שסובר ככה, אנחנו מסכימים, אבל זה לא הדעה הרווחת של חכמים. למדנו בברייתא, המבשל במי חלב פטור. אדם שמבשל לא בחלב ממש, אלא במים שנשארו אחרי שעשו גבינה מהחלב, הוא יהיה פטור, זה לא בחלב אמו הסברנו. אומרת הגמרא, מסייע לי לריש לקיש. זה באמת סיוע לדבריו של ריש לקיש. דתנן, יש כזה מין הלכה, דיברנו על זה גם כמה פעמים בשיעורים הקודמים, שכשפרי צומח על העץ, אם יגע בו כל דבר טמא, הפרי לא יטמא. ברגע שתולשים אותו מהעץ, הוא גם כן לא מקבל טומאה. מתי הוא מקבל טומאה? רק אחרי שנשפח עליו אחד משבעת המשקים. אם זה יין, או שזה דבש, דבורים, או שמן זית, או חלב, או טל, שיורד בלילה בדרך כלל, או דם, או מים, שזה משקה הכי שכיח. בכל אופן, אחד מהשבעת משקים, שאם הם מרטיבים, כל דבר שצמח, שעד עכשיו לא היה מוכשר לקבל טומאה, עכשיו הם מכשירים אותו לקבל טומאה. אחד מהמשקים זה חלב. אנחנו מדברים כאן על אדם ששוטף את הפרי או את הזרע במי חלב. אז על זה אומרת המשנה, הרי מי חלב, הרי אין כחלב. והמוחל זה משקה שזב מהזיתים, שהזיתים מתרקחים, אז זב ממשקה כזה. זה נקרא מוחל. הרי הוא כשמן זית, והוא גם מכשיר את הזרעים או את הפירות בתור שמן. אמר יש לה כאיש, לא שענו שמי חלב נקרא חלב, אלא להכשיר את הזרעים. לגבי ההלכה שעכשיו הזכרנו, אבל שלא יהיה טעות, לעניין בשר בחלב, מי חלב אינן כחלב. וזה בדיוק כמו שראינו בברייתא, שאדם שבישל בשר במי חלב, הוא יהיה פטור מדין תורה. תנו רבנן, הפסוק אומר, בחלב אמו, לא תבשל גדי, בחלב אמו. אמו של הגדי, מי זאת אמו של הגדי? אין לי אלא בחלב אמו, בחלב של האיזה. אסור לבשל גדי בחלב של איזה. אבל בחלב של פרה וחלב של רחל, הכוונה כבשה, מניין שגם בזה אסור לבשל גדי. תלמוד, אומרת הגמרא, האמרת, קל וחומר, ומה אמו שבמילה מסוימת יותר קלה משאר הבהמות? במה? שלא נאסרה אמו בארבעה. אין איסור לזווג בין הגדי לבין אמו, האיזה. הרי שם אין דיני עריות. אביו, אמו, בנו, ביתו. אם זה אותו סוג, גדי ואיזה מותרים. בכל זאת נאסרה אמו בבישולו. בכל זאת התורה אוסרת לבשל גדי בחלב אמו. פרה ורחל שהן הרבה יותר חמורות. הרי שנאסרו עמו בארבעה, אסור לזווג גדי עם פרה או עם כבשה. אינו דין שנאסרו עמו בבישולו, לא כל שכן, שאסור לבשל את הגדי בחלב של הפרה או של הכבשה. אז זה מקור אחד. הגמרא מוסיפה פסוק, תלמוד לומר, שכתוב, התורה אומרת פעם אחת לא תבשל גדי בחלב עמו, אז למדנו עצם המושג שאסור לבשל גדי בחלב. אז יש כתוב פעם שנייה בחלב עמו, זה בא ללמד שמרבים גם חלב של פרה ורחל, לאו דווקא חלב של איזה. שואלת הגמרא, כל כך שכנעת אותנו בקל וחומר, שאפשר ללמוד פרה ורחל, שהחלב שלהם גם כן אסור משום בשר בחלב, כי הרי הם יותר חמורים, וזה שהאיסור להזדווג איתם, הגדי אסור להזדווג איתם, אז מה חסר אם כן הפסוק? ולמה לקרא? בשביל הרבות פרה ורחל. האת ילי, לומדים את זה בקל וחומר, כמו שהזכרנו. עונה הגמרא, אמר רב אשי, משום דאיקה למימר, מעיקרא דדינא פירחא. אנחנו למדנו קל וחומר, נהננו עד הגג. אבל כשחז"ל למדו קל וחומר, הם מצאו פה פירחא לקל וחומר. הקל וחומר נופל ישר בהתחלה. איך אנחנו מתחילים את הקל וחומר? מאיך הקמי תתלה? מאיפה אתה מתחיל לרבות פרה ורחל? מזה שכתוב, מאימו. שמה? מה אמו שהיא קל, הדבר קל בזה שמותר לזווג בין הגדי לבין האיזה. ובכל זאת אסור בשר בחלב. אז פרה ורחל שאסור לה להזדווג, אסור לא להזדווג איתם. אז כל שכן שיהיה אסור לבשל בחלב. שואלת הגמרא, מה לאמו שמבחינה מסוימת היא יותר חמורה מפרה ורחל שכן, נאסרה אמו בשחיטה. אסור לשחוט ביום אחד את האיזה ואת הגדי. אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אז יש חומרה מסוימת באימו של הגדי. ולכן החלב שלה נאסר לבשל אותו, את הגדי ביחד עם החלב. תאמר בפרה שלא נאסרה אימו בשחיטה. אז אם כן תתיר גם לבשל גדי בחלב של פרה, כי הרי מותר לשחוט פרה אחת עם גדי אחר באותו יום, זה לא אותו ועד בנו, זה שתי דברים אחרים. אז אם כן אולי נאמר שגם יהיה מותר בשר של גדי בחלב של פרה. תלמוד לומר בחלב אמו, לכן התורה הביאה את הפסוק, בחלב אמו שהוא מיותר אחרי שכבר כתוב, כתוב בעצם שלושה פעמים לא תבשל גדי בחלב אמו. פעם ראשונה כמו שאמרנו זה לעצם האיסור בשר בחלב, פעם שנייה זה בא לרבות גם גדי בחלב של פרה וכבשה. תניה אידך, ברייתא אחרת שבאה לרבות משהו מבחלב אמו. בחלב אמו, אין ילה בחלב אמו. בחלב אחותו גדולה. איפה יודעים שאסור לבשל גדי בחלב? נאמר אחותו גדולה, אבל מה שהגמרא מביאה פה בעצם דגש בברייתא, זה אחת כזאת שלא נולדה השנה הזאת, היא כבר לא נקראת גדי, אלא אחת שכבר עבר השנה הראשונה שלה, היא כבר נקראת איזה. אז אולי נאמר שאחרי שזה כבר, שהאימא היא כבר אחרי השנה הראשונה שלה, הרי למעשה איזה יכולה להביא ולד תוך פחות משנה מאז שהיא נולדה, זה מאוד מעניין. היא הרי תוך כמה חודשים יכולה להתעבר וכל העיבור שלה זה רק 5 חודשים. יכול להיות שבשנה הראשונה שלה כבר יש לה גדי. זאת אומרת יכול להיות שהאימא היא באותה שנה. אז אולי נאמר שלא תבשל גדי בחלב אמו מדבר דווקא שגם הגדי וגם האם הם בשנה הראשונה שלהם. אבל אם זה כבר מדובר אחותו הגדולה לדוגמה, כזאת שבשנה השנייה שלה, אולי נגיד שבחלב שלה כן יהיה מותר לו לבשל את הבשר הזה. אמרת, לכן אמרת הגמרא, צריכים ללמוד את זה מקל וחומר לאסור גם את אחותו הגדולה. ומה אמו שיש לה דבר מסוים שהיא קלה יותר, במה היא יותר קלה, שנכנסה אמו לדיר להתאסר. כמו שאמרנו, יכול להיות מציאות כזאת שהגדי ואמו שניהם בשנה הראשונה. זאת אומרת, לבעל העדר, זה ששייכים אליו גם הגדי וגם אמו, מבחינתו שתיהם חדשים לו של השנה הזאת. יש הלכה מאוד מאוד מרתקת, כשאדם יש לו עדר גדול של בהמות, אז יש זמן מסוים שכתוב, חזל קבוע, זמן שנקבע על כל פנים, שצריך פשוט להביא את כל אלה החדשים שנולדו לו השנה, כל הולדות החדשים, להכניס אותם בתוך דיר אחד, ואז לפתוח פתח צר שרק אחת יכולה לעבור שם, מעביר אחת אחרי השנייה, העשירי, מסמנים אותו שהוא קודש להשם בתור מעשר בהמה. עכשיו, הגדי ואימו יכולים להיכנס לאותו דיר להתאסר כמו שפירטנו קודם. מדובר פה במקרה שהאיזה, כמה חודשים אחרי שהיא נולדה היא כבר התעברה, ואחרי 5 חודשים היא כבר המליטה, ואז נולד לה הולד הזה הגדי, ותוך פחות משנה יש פה גם את הגדי וגם את אימו, ושתיהם נכנסים לדיר להתאסר. ובכל זאת, למרות שיש כאן את הקולה הזאת שהם נכנסים לדיר יחד להתאסר, נאסרה אמו בבישול. התורה אומרת לא תבשל גדי בחלב אמו, אפילו שהם נכנסים להתאסר והם באותה שנה נולדו. אחותו, שהיא חמורה יותר, למה? שלא נכנסה אמו לדיר להתאסר. כאן אנחנו כבר רואים שמדובר פה, אחותו, הדגש כאן, זה כזאת שנולדה כבר לפני שנה. אחת כזאת שהיא לא בשנה הראשונה שלה, שהיא לא נכנסת איתו ביחד לדיר להתאסר, כי הרי כל שנה יש נגלה, כמו אפשר לקרוא לזה ככה, של בהמות שנכנסים בנפרד למעשר בהמה, לא לוקחים מכמה שנים יחד. כל שנה יש מעשר בהמה בפני עצמו. אז זאת משנה שעברה כבר הייתה במעשר בהמה, שנה שעברה אם היא הייתה, אם היו 10 ולדות לבעל העדר. אז אם כן, היא לא נכנסת איתה לדיר להתאסר השנה הזאת. אינו דין שנאסרה אמו בבישול, אז אם כן יש בה את החומרה הזאת שהיא לא נכנסת איתה לדיר להתאסר, אחותה הגדולה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אז לא כל שכן שיהיה אסור לבשל את הגדי בחלב אחותו הגדולה. וחוץ, קל וחומר טוב, בכל זאת מביאה הברא את הפסוק, תלמוד לומר, הפעם השלישית לא תבשל גדי בחלב אמו, בחלב אמו זה בא לרבות שגם אסור לבשל את הגדי בחלב של אחותו הגדולה, וגם כאן הגמרא שואלת, למה לקרא, בשמה צריך פסוק, הרי למדנו את זה בקל וחומר, ראת ילי, למדנו את זה בקל וחומר, מסבירה הגמרא, אמר רבה שמשום דעיקה למימר, מעיקר הדדינה, כבר מתחילת הקל וחומר, פרחה אפשר לפרוח אותה. איך התחלנו את הקל וחומר? מאיך הקמייטת לה? מאיפה באת לרבות את אחותו הגדולה? באת לרבות מאמו. שאימו יותר קלה בזה שהיא יכולה לבוא איתה ביחד להתאסר מתוך הדיר, להיות בתור מעשר בהמה, היא יכולה להיכנס יחד עם הגדי. הרי מה לאימו, יש לה חומרה מסוימת לאימו של הגדי, מה? שכן נאסרה אימו בשחיטה, אסור לשחוט את אימו ואת הגדי באותו יום, אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד. אבל לעומת זאת, תאמר באחותו גדולה, שלא נאסרה עמו בשחיטה, אין שום בעיה לשחוט באותו יום את הגדי ואחותו הגדולה, אין איסור לשחוט שתי אחים אפילו באותו יום. ובטח אם הסברנו שמדבר פה אחותו גדולה, אפילו גדיים אחרים, אז ודאי שאין בעיה לשחוט אותם באותו יום. אז אם כן אומר שיש דווקא חומרה מסוימת באמו, אז אי אפשר ללמוד קל וחומר. תלמוד לומר בחלב אמו, לרבות אחותו הגדולה. אומרת הגמרא, אשכחן אחותו גדולה. באמת מצאנו פסוק שמלמד שאסור לבשל גדי בחלב של כזאת איזה שהיא כבר אחרי השנה הראשונה שלה. אחותו קטנה מניין, מאיפה נלמד שאסור לבשל גדי בחלב של איזה בשנה הראשונה של החיים שלה? אומרת הגמרא, אתיה מביניה, לומדים את זה מאימו, מהאיזה ומאחותו הגדולה ביחד, משתיהם ביחד. הרי יש לנו למעשה שלושה פסוקים שכתוב שם בחלב אמו, לא תבשל גדי בחלב אמו. בחלב אמו אחד מלמדים לגופו, לא תבשל את הגדי בחלב האיזה, אמו. פסוק שני, לא תבשל גדי בחלב אפילו של פרה ורחל, לא דווקא איזה. פסוק שלישי בא ללמד שאפילו אם היא לא בשנתה הראשונה, גם כן אסור לבשל את הגדי בחלב שלה. עכשיו אנחנו כרגע לומדים אחותו קטנה, משילוב של הפסוק הראשון והשלישי, מהחלב של האיזה, אמו של הגדי, והחלב של אחותו גדולה. באיזה צורה? מי תיתי? שאלת הגמרא, מאיפה תלמד? תיתי מאמו, תלמד את האחות הקטנה מאמו של הגדי. מה לאמו שכן נאסרה אמו בשחיטה? אמו יש לה חומרה. אתה יודע למה אסור בשר בחלב של אמו? כי הרי גם אסור לשחוט אותו ואת אמו באותו יום. אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אחותו, אז אם כן אומר שאי אפשר לרבות אחותו קטנה, כי אותה כן אפשר לשחוט באותו יום של הגדי. אבל זה אחותו גדולה תוכיח, כי הרי מותר לשחוט אותו ואת אחותו הגדולה באותו יום. זה לא כתוב אותו ואת בנו לא תשחטו, לא כתוב אותו ואת אחיו הקטן לא תשחוט ביום אחד. אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אז אחותו הגדולה ואותו מותר לשחוט באותו יום. ובכל זאת היא אסורה משום בשר בחלב, אז נרבה את אחותו הקטנה. מה לאחותו גדולה שלא נכנסה עמו לדיר להתאסר? אתה יודע מה הסיבה שבשר בחלב אסור גם באחותו גדולה? כי יש לה חומרה שאסור, אי אפשר להכניס את הגדי עם אחותו הגדולה באותו שנה למעשר בהמה. כי הרי היא כבר לא מהשנה הזאת, אבל אחותו קטנה אפשר כן להכניס לדיר להתאסר בשנה הזאת. אז אולי נאמר שהסיבה שהיא לא נכנסת הגדולה, אחות הגדולה לדיר להתאסר, זה גורם גם שהבשר של הגדי יהיה אסור בחלב שלה, כי יש בה חומרה מסוימת שהיא לא נכנסת לדיר להתאסר. אבל אחותו קטנה שאין בה את החומרה הזאת, אולי כן יהיה מותר לבשל בחלב שלה את הבשר של הגדי. אז על זה אומרת הגמרא, אמו תוכיח שהרי אמו גם כן נכנסת איתו לדיר להתאסר במקרים מסוימים שהיא נולדה בשנה הראשונה, שהגדי הזה נולד בשנה הראשונה לאמו, אז אמו נכנסת איתו לדיר להתאסר, ובכל זאת החלב שלה אסור. אז רואים שזה שהוא נכנס איתו לדיר להתאסר זה לא סיבה שהחלב יהיה מותר. וחזר הדין, ואז האלימות חוזר לשתי הכיוונים, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. לא החומרה שיש באמו של הגדי זה כמו החומרה שיש לאחותו גדולה, ולא החומרה שיש לאחותו הגדולה זה כמו החומרה שיש לאמו של הגדי. והצד השווה שבהן, שהוא בשר הגדי, ואסור לבשל בחלב לא של אמו ולא של אחותו הגדולה. אף אני אבי אחותו הגדולה, שהוא בשר הגדי הזה, ואסור לבשל בחלב של אחותו הקטנה. ואם כן, מזה אנחנו נלמד שהבשר של אחותו הקטנה גם כן אסור, זאת אומרת, הבשר של הגדי אסור לבשל בחלב של אחותו הקטנה. שואלת הגמרא, אי אחי, אחותו גדולה נמי תיתי מביניה. אולי נגיד גם שבמקום ללמוד מפסוק, אחד משלושת הפסוקים שלא תבשל גדי בחלב אמו, את אחותו הגדולה, בוא נלמד את אחותו הגדולה עם אחותו הקטנה ביחד מאותו פסוק. מגזרה שווה בין אמו של הגדי לבין פרה ורחל. וזה גזרה שווה מעניינת, רש"י מביא אריכות גדולה פה, ובסוף מביא אחד מהפירושים, מאוד מאוד פשוט, בסייעתא דשמיא. אז ככה, זה מתחיל מזה שלומדים מאמו של הגדי, התורה אומרת לא תבשל גדי בחלב אמו. אפילו שלאמו של הגדי יש כולה מסוימת שנכנסת איתו באותו שנה להתאסר, לדיר להתאסר. ואם כן, כל שכן, ואפילו שיש את הכולה הזאת שנכנסת איתו לדיר להתאסר, בכל זאת החלב שלה עשו לבשל את הבשר של הגדי. אז כל שכן גדולה שלא נכנסת לדיר להתאסר יחד עם הגדי, אז כל שכן שהחלב שלה יהיה אסור. אבל על זה יהיה שאלה שמצד שני אפשר לומר שהסיבה למה אסור לבשל גדי בחלב אמו, כי באמו יש חומרה מיוחדת יותר מאשר אחותו גדולה. מה? שאסור הרי לשחוט באותו יום את אמו ואותו. אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אז לכן גדי בחלב אמו אסור. אבל אחותו גדולה מותר כן לשחוט באותו יום של הגדי. אז אולי גם בשר בחלב יהיה מותר. אז על זה חוזר הדין שפרה תוכיח. פרה ורחל. שהרי להם יש כולה מסוימת שמותר כן לשחוט אותם באותו יום של הגדי, כי הרי הם לא אביו של הגדי או אמו של הגדי, פרה או רחל, ובכל זאת הם אסורים משום בשר בחלב. אז אומרת הגמרא, מה לפרה שיש לה חומרה מסוימת שאסור לזווג בין הפרה לבין הגדי, ולכן הסיבה, זה גם הסיבה שהחלב שלה אסור לבשל בו את הבשר של הגדי, וגם שהפרה לא נכנסת איתו ביחד לדיר להתאסר. ואז וחזר הדין, החומרה שיש באמו אין את זה בפרה, והחומרה שיש בפרה אין באמו. הצד השווה שבשתיהם שיש להם חלב, ואת החלב שלהם אסור לבשל ביחד עם הגדי, אז אני ארבה גם כן את אחותו הקטנה ואת אחותו הגדולה. אז אם כן אין צורך ללמוד מפסוק את החלב של אחותו הגדולה. אומרת הגמרא אין הכי נמי, באמת זה נכון שגם חלב של אחותו גדולה אפשר ללמוד בצד השווה בין אמו לבין פרה, ולא צריך את הפסוק השלישי בחלב אמו בשביל ללמד את החלב של אחותו גדולה. השאלה היא מה באמת כן עושים עם הפסוק השלישי שהתורה אומרת לא תבשל גדי, ואז יש את המילים בחלב אמו, מה לומדים מזה? אלא בחלב אמו למה לי? עונה הגמרא, מבעילי לקדתניא, בחלב אמו אין לי אלא בחלב של ממש אמו, חלב של מישהי אחרת, שלא לבשל גדי בחלב אמו. היא עצמה בחלבה מניין? מאיפה יודעים שאסור לקחת בהמה נקבה ולבשל את הבשר שלה בחלב שלה בעצמה? מאיפה נלמד שגם זה אסור? אומרת הגמרא, אמרת קל וחומר, לומדים את זה מקל וחומר. יש דבר שנקרא פרי עם פרי. מה פירוש פרי עם פרי? כל בהמה מביאה כמה סוגי פירות, היא מביאה ולדות, היא מביאה חלב, זה הפירות שהיא מביאה. ויש את האם, שזה הפרה בעצמה. עכשיו, מה יותר חמור? לשלב בין פרי עם פרי, דענו לדוגמה בשר של גדי בחלב שלה, שלה, של אמו של הגדי, של האיזה, שתם זה פרי, או השילוב בין הפרי לבין האם. זה בעצם הנקודה פה במהלך הסוגיה הבאה. הגמרא מוכיחה עכשיו על ידי הקל וחומר שמה שיותר חמור זה פרי עם האם. במקרה שלנו לדוגמה, הגדי עם האם, עם העז, עם העיזה. זאת אומרת, פרי עם האם יותר חמור מאשר פרי עם פרי, שזה הגדי עם החלב של האם. איך הגמרא מוכיחה את זה? מיד נראה. ומה במקום שלא נאסר פרי עם פרי בשחיטה? מה בשחיטה שלא אוסרים פרי עם פרי, אלא בכל זאת נאסר פרי עם האם בשחיטה? מה זאת אומרת? אז ככה, הפסוק אומר, לא, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אסור לשחוט את האם ואת הפרי שלהם, את הוולד שלה, ביום אחד. אבל שתי ולדות של האם, אין שום איסור לשחוט ביום אחד. מותר לשחוט שתי עגלים ביום אחד, שתי גדיים ביום אחד, שתי תלעים ביום אחד, אין בזה איסור. אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אז מי יותר חמור? פרי עם האם, אותו ואת בנו, אותו ואת בנו. זה יותר חמור. ואם ככה, אז מקום שנאסר פרי עם פרי בבישול, אין עוד דין שנאסר פרי עם האם בבישול. אז במקום שאוסרים פרי עם פרי בבישול, תורה אומרת לא תבשל גדי, גדי זה הפרי של האם, הוא נולד מהאיזה. בחלב אמו זה גם פרי של האם, של האיזה. תורה אוסרת פרי עם פרי, לא כל שכן שיאסר הפרי עם האם, דיין לא כל שכן שהאם יהיה אסור לבשל אותה בחלב שלה בעצמה, ודאי שיהיה אסור על ידי הקל וחומר הזה. כי הרי פרי מהם יותר חמור מפרי עם פרי, כמו שלמדנו לגבי אותו ועד בנו. תלמוד לומר, והגמרא לימוד נוסף ללמד שאסור לבשל את הפרה, למשל, בחלב שלה, בחלב אמו. שמה? שלומדים מכאן, מהמילים המיותרות האלה, שגם אסור לבשל אותה בחלב שלה בעצמה. שואלת הגמרא, למה לקרא העטילה? מה צריך פסוק? בחלב אמו, הרי למדנו את זה בקל וחומר, שאסור לבשל אותה עם החלב שלה בעצמה. אמר רב חדווי ברעמי, הסיבה היא משום שיש אפשרות לפרוך את הקל וחומר. כמו שאמרנו ממש בהתחלה, שכל היסוד של הקל וחומר בנוי על זה, שפרי עם האם יותר חמור מאשר פרי עם פרי. למדנו את זה, מיותו ועד בנו לא תשחטו ביום אחד, ששם יש איסור דווקא לא לשחוט את האם ואת בנה ביום אחד. אין איסור לשחוט שתי בנים ביום אחד. אז אומרת הגמרא, אפשר לדחות את הקל וחומר, זה לא נכון. אנחנו נראה מקרה אחר שפרי עם פרי יותר חמור מאשר פרי עם האם, ואז כל הקל וחומר נופל. איפה אנחנו רואים את זה? משום דאיקה למאמר, סוס בן סוסיה, סוס שהוא סוס גמור, גם אביו סוס וגם אמו סוסה, סוס גמור, שאמו אחרי שהיא הזדווגה עם סוס, והוולד הזה של הסוס הזה שדיברנו עליו נולד, אחרי זה היא הזדווגה גם לחמור, ומה שיצא מהזיווג של הסוס והחמור זה פרדה. אז למעשה יוצא שהסוס הזה שנולד מסוס וסוסה הוא אח מהאם, אם אפשר לקרוא לזה ככה, הוא פרי של אותה אם, שגם הפרדה הזאת שנולדה מהסוסה ומהחמור גם היא פרי של אותה אם, של אותה סוסה. אז סוס בן סוסיה, אחי פרדה יוכיח, שם זה פרי עם פרי, וזה יותר חמור מאשר פרי עם האם. איך אנחנו רואים את זה? שאסור פרי עם פרי, אסור לסוס להזדווג עם הפרדה הזאת. למרות שזה פרי עם פרי. ומה שמעניין, שעם האם יהיה מותר לו כן להזדווג. הרי אצל סוסים אין את הכללים לא להתחתן עם האמא. אז סוס יהיה מותר לו להתחתן עם הסוסה. הוא מותר פרי עם האם. אז אם כן, מה רואים מכאן? שפרי עם פרי יותר חמור מאשר פרי עם האם. אז אם כן, אותו דבר גם לגבי בשר בחלב. יכול להיות שיהיה מותר לבשל אותה בחלב שלה בעצמה. זה לא דומה לחלב של, החלב עם הגדי, ששתיהם זה בעצם פרי, פרי עם פרי. הגדי הוא הפרי שלהם והחלב הוא הפרי שלהם. יכול להיות שבמקרה שזה פרי עם האם בעצמה, זה אולי יהיה מותר, כי אנחנו רואים שזה יותר קל מאשר פרי עם פרי. קל וחומר שרצינו להגיד שפרי עם האם יותר חמור מאשר פרי עם פרי, נופל כאן לכאורה. אומרת הגמרא, לא, הכלל הזה שפרי עם פרי הוא באמת יותר קל, זה נכון. מה שאנחנו אומרים פה, שאסור לסוס להתחתן עם הפרדה, למרות שהם שניהם אחים מאותו אמא, זה לא בגלל שהם אחים מאותו אמא, דווקא בגלל זה היה סיבה טובה שהם כן יוכלו להזדווג יחד. הבעיה פה זה האבא. בגלל שהסוס, אביו הוא סוס, והפרדה, אביה הוא חמור, אז בגלל שאנחנו מתחשבים בזרע של האבא, לכן אנחנו עושים אותם ביחד. לא קשור לעניין של פרי עם פרי, זה מה שמסבירה הגמרא. אומרת הגמרא, האתם, זרע האב ודקגרים. שמה זה שהאבא של זה זה סוס, ושל זה, של זאת זה חמור, לכן אסור להם. מוכיחה הגמרא מהמקרה ההפוך. דהפרד בן סוסיה, מה קורה עם עם הפרד, עם הזכר, שהוא היה בן של הסוסה, אבל אביו הוא חמור, אחי פרדה, שגם היא, זה, גם היא בת של, של סוסה וחמור, שתם בני חמור, יוכיח שמותר פרי עם פרי, דווקא במקרה הזה מותר לפרד עם הפרדה להיות, להזדווג, כי שניהם הרי האבא שלהם הוא חמור, והאימא שלהם סוסה. ואסור פרי עם האם, אבל אסור שהפרד יתחתן עם האימא שלו בעצמו. כי האימא שלו בעצמו מה היא? סוסה. והוא אביו חמור, אז אסור חמור וסוסה ביחד. אז אם כן רואים שהולכים אחרי הזרע האב, ולא אחרי זרע האם, והסיבה שאנחנו אומרים שאסור ש... אסור שלמעשה סוס יתחתן עם פרדה, זה לא בגלל שפרי עם פרי יותר חמור מאשר פרי עם האם, לא. אלא זה עניין שונה לגמרי, זה קשור לזה שמתחשבים בזרע האב. אז שוב פעם נשאלת השאלה, מה בא ללמוד מהקל וחומר? הרי בסופו של דבר יוצא שפרי עם פרי יותר קל מאשר פרי מהם. ואם אנחנו רואים שאסור לבשל גדי, שזה פרי, עם חלב, אימו, שזה גם פרי, כל שכן שיהיה אסור לבשל פרי, דיינו, את החלב שלהם עם אימו, עם מהם בעצמה. אלא, אמר מר בריידר אבינה, הסיבה שצריך פסוק מיוחד לאסור, לבשל אותה בחלב שלה בעצמה, ואי אפשר ללמוד את זה מהקל וחומר, כי אפשר לדחות את הקל וחומר, שהוא כולו מתבסס על זה שפרי עם פרי יותר קל מאשר פרי עם האם, אפשר לדחות את זה. משום דאיקה למימר, אפשר לומר עבד בן שפחה, עבד שאימו שפחה, אחי משוחררת, שאחותו השתחררה, ועכשיו הוא עבד עדיין, ואחותו משוחררת. יוכיח שאסור פרי עם פרי. העבד הזה אסור להתחתן עם אחותו המשוחררת, למרות שהם שתיהם פירות של אותו אם, אותה אם. הוא מותר פרי עם האם, הוא מותר לו, לעבד, להתחתן עם אותו סוג של אמו, עם שפחה. אז רואים מכאן שדווקא פרי עם האם יהיה יותר קל. עונה הגמרא, אתם, זה לא עניין של פרי עם פרי או פרי עם האם. גט שחרור דקגרים, זה שהיא משוחררת והוא עבד, כי מה יקרה הפוך אם הוא משוחרר והיא שפחה? אז אנחנו נראה שדווקא זה כן יהיה שהפרי עם הפרי יהיה יותר קל והפרי עם האם יהיה יותר חמור. הנה, דה, עבד במשוחררת, שהעבד הזה הוא עבד ואימא שלו כבר השתחררה מהעבדות. אחי שפחה, שאחותו היא שפחה, יוכיח שמותר פרי עם פרי. העבד עם השפחה המותרים, כי שתיהם הרי עבדים. ואסור פרי עם האם, אבל העבד אסור עכשיו להתחתן עם אמו, כי הרי היא כבר השתחררה. אז אתה רואה מפה שפרי עם האם היא יותר חמור מאשר פרי עם פרי. אז העניין פה של מי שהשתחרר כאן, אפשר להזדווג איתו אחד שהוא עבד. אבל זה לא קשור פה לעניין מי יותר חמור, פרי עם פרי או פרי עם האם. אז אם כן, הקל וחומר כן נשאר, בשביל מה צריך את הפסוק? אומרת הגמרא, אלא אמר אבי דיבר אבין, משום דאיקה למימר, כלי זרעים יוכיחו. שעושים כליים של זרעים, מה אנחנו רואים שם? שאסור פרי עם פרי, אסור לעשות כליים בין חיטים למשל לבין עדשים. ומותר פרי עם האם, כל אחד מהם הוא מותר עם האם. מי זאת האם? מאיפה נוצרו החיטים והעדשים? מהקרקע. שתיהם מותרים עם הקרקע, מותר לזרוע אותם בקרקע. אומרת הגמרא, כלום נאסר פרי עם פרי אלא על ידי ההם? הרי מה אתה אומר שמפה אתה רוצה להוכיח שפרי עם פרי יותר חמור מפרי עם ההם? מי גורם שיהיה אסור לזווג בין החיטים לבין העדשים? רק בגלל שאתה זורע אותם בקרקע. אז עד רבה, אנחנו רואים שפרי עם ההם יותר חמור. כי מה יקרה אם תשים חיטים ועדשים בקד לשמור אותם? אין פה איסור של כליים. דווקא כשאתה זורע אותם באדמה נהיה פה האיסור של כליים. אז מפה אי אפשר ודאי להוכיח שפרי עם פרי יותר חמור מאשר פרי עם האם. הפוך, פרי עם האם יותר חמור, כי אתה רואה שכשזורעים אותו בקרקע באם, רק אז נהיה פה האיסור של הכליים. כלום נאסר פרי עם פרי, וכי לא כל הסיבה שנאסר החיטים עם העדשים, אלא על ידי האם, דווקא על ידי שזורעים אותם בקרקע. דאחיטי וסערי בקד. מה קורה אם אדם שם חיטים וסוערים בקד, או חיטים ועדשים בקד? ולא מתסרו. הם לא נאסרים. אז אם כן, רואים מכאן שזה לא קשור פה לעניין של פרי עם הפרי או פרי עם האם. יכול להיות שפרי עם האם באמת יותר חמור. אז נשאר אם כן הקל וחומר שלמדנו, אז לא צריך את הפסוק ללמד שהיא אסורה עם החלב של עצמה. אלא אמר רב האשים, משום דאיקה למימר, מה לפרי עם פרי, גדי וחלב ששתיהם פירות, שכן מעולם הם היו שני גופים. הם תמיד היו שתי דברים נפרדים. יש את הגדי שנולד ויש את החלב של האם, זה שתי דברים נפרדים. תאמר בפרי עם האם, החלב של הפרה בעצמה, שכן גוף אחד, בהתחלה הם היו גוף אחד, הפרה עם החלב. אז אולי נאמר שהם יהיו מותרים להתבשל ביחד. אז לכן צריך את הפסוק של בחלב אמו, משום מה אחי יצטריך קרא, שזה באמת יהיה אסור. אמר רב אשי, מניין לבשר בחלב שאסור באכילה? מאיפה אתה בכלל יודע שאסור לאכול בשר בחלב? הפסוק אומר, לא תבשל גדי בחלב אמו, לא כתוב לא לאכול. אז מאיפה לומדים באמת שאסור לאכול בשר שהתבשל בחלב? שנאמר, לא תאכל כל תועבה. איסור כללי. כל שתייבתי לך הרי הוא בבל תאכל. כל דבר שאמרתי לך התרחק ממנו באיזושהי צורה, אז אני אוסר עליך גם כן לאכול אותו. ואין לי אלא באכילה, בהנאה מניין. מאיפה אני יודע שגם אסור ליהנות מבשר שהתבשל בחלב? כי לרבי אבאו, אמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, כל מקום שנאמר או לא יאכל, או לא תאכל, או לא תאכלו, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע. זה, המשמעות של זה זה גם איסור הנאה, אפילו שכתוב לא תאכל. עד שיפרוט לך כתוב שבפורש זה מותר בהנאה, כדרך שפירט לך בנבלה. כי הרי הפסוק לגבי איסור נבלה, כתוב מפורש, כתוב שם לא תאכל כל נבלה, אז אם היה רק איסור של אכילה, אז היה פשוט שמותר ליהנות מזה. אבל בזה שהתורה מדגישה ומפרטת, שמותר לתת את זה לנוכרי, למכור לנוכרי, או לתת את זה לגר תושב, במתנה, ודיינו מותר ליהנות מזה, סימן שאילולי שהתורה נתנה היתר ליהנות מהנבלה, אז זה שכתוב לא תאכל, זה אומר שגם אסור ליהנות. אז כל מקום בתורה שלא כתוב שמותר ליהנות, וכתוב רק לא תאכל, זה אומר אסור גם ליהנות. כי הרי עד שיפרט לך מפורש, כמו שהוא פירט לך בנבלה שמותר ליהנות, שם פירטו לגר, גר תושב שקיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, בנתינה, אתה יכול לתת לו מתנה את הנבלה הזאת, ולעובד כוכבים, שהוא לא מקיים שבע מצוות בני נוח, במחירה מותר לך למכור לו את הנבלה הזאת. דתניה, לא תאכלו כל נבלה. אסור לאכול רק. הפסוק אחרי זה אומר, לגר אשר בשעריך תתננה והאכלה, אתה יכול לתת לו את זה במתנה לגר תושב שיוכל את זה, או מכור לנוכרי, אתה יכול למכור את זה גם לנוכרי שיוכל את זה. בכל אופן, מה שאנחנו רואים כאן, דבר ראשון, לפני הכל, שכשהתורה רוצה להגיד, אחרי שהיא אומרת לא תאכל, שזה מותר בהנאה, היא לא מסתפקת בזה שהיא אמרה לא תאכל, אז כולם מבינים שרק לאכול אסור, אבל ליהנות מותר. לא, כי זה המשמעות גם שאסור ליהנות, זה שכתוב לא תאכל. אם היא רוצה להגיד שמותר ליהנות, היא מפרטת בצורה ברורה שמותר ליהנות. עכשיו, מה שכרגע צריך לשים דגש, זה הסדר של התורה, כשהיא מדברת על גר תושב, היא אומרת שאפשר לתת לו את זה במתנה, כשהיא מדברת על נוכרי, היא אומרת, עובדי כוכבים, שאפשר למכור את זה לעובד כוכבים. שאלה אם אפשר גם הפוך, לתת מתנה לעובד כוכבים, או למכור לגר תושב. זה כרגע המחלוקת. אין לי אלא לגר תושב בנתינה במתנה, ולעובד כוכבים במחירה בתשלום. לגר במחירה מניין שגם זה מותר. תלמוד לומר, הפסוק אומר ככה. בהתחלה כתוב לגר, ובסוף כתוב לנוכרי. ובאמצע כתוב גם העניין של תתננה, וגם העניין של למכור או מכור. זאת אומרת, הנתינה והמחירה סמוכים אחד ליד השני, והגר תושב והנוכרי הם רחוקים. הפסוק הולך ככה. לגר, זה כתוב בהתחלה, אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור, ורק אחר כך כתוב לנוכרי. אז התתננה ומכור, אפשר לחבר את זה גם לגר וגם לנוכרי. זה מה שאומרת הגמרא. מכיוון שכתוב, תלמוד לומר לגר תתננה וסמוך לזה או מכור. אז אם כן רואים מפה שאפשר גם למכור. אותו דבר גם להפך. לעובד כוכבים בנתינה מניין, תלמוד לומר, תתננה או מכור לנוכרי. זה נסמך, הנתינה למחירה לנוכרי. נמצא, לפי דעתו של רבי מאיר, כמו שמיד נראה, אחד גר תושב ואחד עובד כוכבים, בין במחירה, בין בנתינה, אפשר לתת להם את הנבלה הזאת או למכור להם. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, לא, דברים ככתבן, כמו שכתוב, ככה תעשה. לגר רק בנתינה במתנה, ולעובד כוכבים רק במחירה. מה הייתה עמד הרבי יהודה שאומר שחייבים דווקא דברים ככתבם לגר בנתינה לעובד כוכבים במחירה? איסל קדטר כדי כאמר רבי מאיר ששניהם אפשר לתת את שניהם גם לגר וגם לנוכרי, אפשר גם לתת וגם למכור? אז אם כן לכתוב רחמנה לא תאכלו כל נבלה, בסדר? זה אסור לאכול נבלה. מה כן תעשו עם זה? לגר אשר בשעריך תתננה והאכלה ומכור, ומכור עם וב, לא או מכור, אלא ומכור, לנוכרי, שאת השאלה, למה כתוב אבל או? או זה מילה לחלק ביניהם. למה לי? שמע מינה לדברים כי כתבנו דעת, לכן זה אני לומד מזה שהתורה רוצה שזה יהיה בדיוק מה שכתוב. לגר בנתינה ולעובד כוכבים במחירה בלבד. ולא לשלב, לתת לגר למשל במחירה ולעובד כוכבים בנתינה. רבי מאיר אמר לך, מה? הוא הרי לומד שאפשר כן, הרי כתוב, או, למה זה באמת כתוב? היהו להקדים נתינה דגר למחירת עובד כוכבים. המילה או באמת באה לחלק, להגיד לך, אם יש לך אפשרות לתת או לגר תושב שמקיים שבע מצוות בני נוח, או לתת את זה לעובד כוכבים, למכור לו, עדיף שתיתן את זה לגר תושב שומר שבע מצוות בני נוח, כמו שמיד נראה. ורבי יהודה, מה באמת אתה? ורבי יהודה להקדים נתינה לגר למחירה לעובד כוכבים, לא צריך קרא. הוא אומר שלא צריך פסוק בשביל זה להגיד שצריך קודם לתת לגר תושב אחרי זה למכור לגוי. שזה בעצם, לפי רבי מאיר, זה בעצם מסביר למה באמת מקדימים נתינה לגר תושב לפני עובד כוכבים. אז הוא אומר, אפילו לא צריך בשביל זה פסוק, כי זה סברה. סברה הוא. זה, את הגר תושב, אתה מצווה לאחיותו, אתה צריך לפרנס אותו, וחי עמך. וזה, הנוכרי, אי אתה מצווה לאחיותו, אתה לא מחויב לתת לו פרנסה. אז אם כן, ברור שאם יש לך בשר של נבלה, ויש לך אפשרות לתת את זה או לגר תושב, או לנוכרי, ודאי שאתה צריך קודם כל לתת את זה למי שאתה מחויב לפרנס אותו. אז לא צריך בשביל זה פסוק, אבל מזה אנחנו כבר גם לומדים מה הסיבה שלפי רבי מאיר, צריך להקדים את ה... גר תושב לפני הנוכרי, בגלל שאותו אנחנו מצווים לאחיות, אבל על כל פנים אנחנו רואים מכאן שלמעשה כשכתוב את המילה לא תאכל, לא תאכלו, זה הכוונה גם איסור הנאה. כי בעניין של נבלה, כשהתורה רצתה להגיד שזה מותר בהנאה, התורה מפרטת את זה במפורש. אז לכן גם בכל מקום אחר כשכתוב לא תאכל, כמו למשל גדי בחלב אמו, כתוב לא תאכל גדי בחלב אמו, זה אומר שגם אסור ליהנות כשבשר בחלב יתבשלו יחד. עד כאן השיעור על דף קוף י' ד'.